הרי של היום, גם אם אנחנו לא כך זוכרים, אנחנו מרגישים. עשרה בטבת, אפשר אולי יש פה סידור למישהי. מה שידוע לכולנו, עשרה בטבת, אנחנו צמים על המצור לירושלים. זה ידוע מפורסם לכולנו. אבל בחזל, אם יש מישהי שאמרה היום סליחות, טוב, סתם לא כך נאום למי שלא מתועד בבית הכנסת, אבל בסליחות של היום מוזכר שאנחנו מתענים לא על דבר אחד בלבד. יש כאן צירוף של שלושה ימים שיש על כל אחד סיבה להתענות. ח' טבת, ט' טבת וי' בטבת. כתוב כך כשפותחים את הסליחות של היום, אזכרה מצוק אשר קראני, בשלושה מכות בחודש הזה יקני. ואז הוא מפרט, דאחני בשמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתן קבעתי תענית. מה קרה? ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. תכף נסביר, זה היה בחטא, חטא בטבת. בטל בטבת טרוף תורף בו הנותן עם רי שפר, הוא עזרה הסופר. ביום העשירי בטבת זה יום שהאויבים צרו על ירושלים. האם יש קשר בין שלושת הימים האלו? חזל לא סתם באו לחסוך לנו ימי תענית, אמרו טוב, נלביש שלושה ימים על יום אחד. יש פה לכאורה נקודה אחת. בואו נסביר קודם כל מה קרה בחטא בטבת. ח' בטבת זה גמרא במסכת מגילה, בגמרא לא כתוב את התאריך. שם זה סוגיה, גמרא בדף ח' עמוד ב', ת' עמוד א', ממשיכה הלאה. סוגיה האם מותר לתרגם את התורה לשפות זרות. מחלוקת. הדעה המחמירה ביותר, אני חושב שזה רבן גמליאל, והוא אומר שמותר לתרגם רק תורה ליוונית בלבד. למה ליוונית? עוברת הגמרא בדף ת' עמוד ב', יש פסוק יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. היופי של יפת, יוון הם בני יפת, היופי של יפת יש לו מקום לשכון באוהלי שם, באוהלי התורה. יוון יש בה חוכמה, החוכמה היוונית, אנחנו לא מתכחשים לחוכמה הזאת, חוכמה בגויים תאמין, יש יופי בחוכמתה, יש לה מקום לשכון בו על אישם. ולמה בתורה בלבד ולא בנביאים וכתובים ותפילים ומזוזות? אומרת הגמרא, בגלל שספר התורה כבר תורגם פעם ביוונית, וזה הסיפור שלנו. מה קרה שם? אני זוכר עכשיו את שם המלך. תמיד מלכי עולם ניסו לתפוס אותנו. לתפוס אותנו שאנחנו מסיתים נגדם, והם ניסו להתלבש על התורה בעצמה. אותו מלך, לא זוכר כרגע את שמו, לקח 70 מזקני ישראל והכניס כל אחד ואחד לבית נפרד. לא היה שום קשר, לא היה פלאפונים ולא טלפונים. לא היה שום קשר ביניהם. וביקש מכל אחד מהם, תתרגם לי את התורה ליוונית. החשבון שלו היה שאם הוא יגיד לאחד לתרגם, אז אולי לקלוט איפה התורה יכולה כביכול להפיל את עם ישראל, ואז הוא יתרגם את זה בצורה שונה. הוא ייקח 70 איש, כל אחד יתרגם בבית אחר, אם יהיה שם אילו שהם תרגומים לא שווים, הוא יתפוס אותם אחר. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן עצה בלב כל אחד מהם, וכל 70 זקנים, נס גדול היה, כולם הצליחו לכוון בדיוק איפה נקודות התורפה, איפה אפשר לתפוס אותה, וכולם שינו בתרגום שלהם את אותו שינוי. לדוגמה, התורה פותחת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אדם רחמנא ליצלן רוצה לכפור, אז הוא יפרש שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים, כלומר, יש איזו אלוהות שנקראת בראשית, והיא בראה את אלוקים. אפשר כך לפרש. הם כולם הפכו וכתבו, אלוקים ברא את העולם בראשית. וכך יש כל מיני דוגמאות, למשל, מה שכתוב בתורה, נעשה אדם בצלמים כדמותינו, נעשה זה בלשון רבים. ניתן לבוא ולהגיד, כביכול יש שני ישויות, הם כולם כתבו, אעשה אדם בלשון יחיד. עד הדוגמה האחרונה שחזר מביאים, סתם מעניין, שכשהתורה אוסרת לאכול את הארנבת, הם כתבו את צעירת הרגליים. ארנבת, יש לה רגליים קטנות, היא רצה מהר, יש לה רגליים קטנות. למה הם שינו את השם? בגלל שאשתו של אותו מלך קראו לה ארנבת. כדי שלא יאמר, צחקו על היהודים והטילו שם אשתי בתורה. אז כולם שינו גם את השם של הארנבת. זה רק שאם למישהו יהיה פעם חשק, היום מחפשים שמות מה לקרוא, הסבתות שלנו השמות לא טובים, מחפשים שמות. אז אם מישהי תחשוב שהארנבת זה משהו שם נורא חמוד, שתקלוט שזה כבר התחיל אצל הגויים, אז תמחקו את זה מהספר. יש עוד שמות, אילנית, אני לא רוצה לומר, לפעמים... כבר אמרתי שמות מגוחכים, אחר כך בואו להגיד שיש בנות עם השמות האלו ופגעתי בהן. אז אני לא אזכיר שמות. כך כתוב בחז"ל. עכשיו בואו נתבונן שנייה. אם אנחנו מסתכלים על החז"ל הזה, מה כתוב כאן? שהקדוש ברוך הוא רצה את מעשה ועובדה שהוא עשה נס עצום שכל 70 הזקנים כיוונו לתרגם בדיוק אותו דבר. אבל בחז"ל, גם במדרש, בעוד מקומות, במחילתא כתוב על אותו יום, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אותו יום שתרגמו את התורה ליוונית, היה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. ואנחנו עומדים ושואלים את עצמנו, הקדוש ברוך הוא ממש רואים שהוא היה חפץ במה שקרה שם. הוא הרי נתן בלב כל אחד להבין איך לתרגם בצורה שווה כמו חברו. למה זה יום קשה כיום שנעשה בו העגל? אין את הזמן להגיד, כבר הקדימו לי שאני צריך לומר משהו מאוד קצר, רק עכשיו אמרו לי את זה, וזה ממש בחינה שלא תחסום שור בדישו. אם אי אפשר לאכול היום לפחות לדבר. אבל טוב, צריכים קצר, אז לומר ממילה אחת, משפט אחד. בנות יקרות, כך כתוב הרב דסלר, עוד מרבותינו, בעניינים אחרים, אבל אפשר גם להסביר כאן את אותו עניין. זה נכון. היה גזירה, ניסו לתפוס אותם, היה נס, היה צריך לתרגם. יש כאן חיסרון קל. יש חיסרון קל, את החיסרון הזה אנחנו יכולים כולנו להרגיש, יוצא לנו לפעמים לפגוש, לפעמים זה בני משפחה שרחוקים מתורה ומצוות, או לגמרי בלי כיפות, או מלא כיפות הסרוגות, ואינני יודע מי גרוע ממי, אבל יש לי בני משפחה כאלו, ואנחנו נפגשים איתם לפעמים, משתדלים שלא, אבל כשנפגשים, והם מתחילים להטיח בנו דברים, מתחילים בנו דברים, לא הולכים לצבא, אתם פרימיטיביים, וכו' וכו'. מכיוון שהם לפעמים ככה נעמדים בכובד ראש, אנחנו קצת מתרפסים. קצת יש לנו איזושהי רפיסות הרוח, משהו ככה ממיחות. יש חיסרון בוותיק וליבו בדרכי השם. חיסרון בוותיק וליבו בדרכי השם. אחד מהעניינים של דם על השם והפיקוירס, זה עניין לא שאני דם מה לתת לו תשובה, זה לדעת מה לתת לי תשובה. אדם צריך את חיים בריסקר, יש לו יסוד, שאומר שחיסרון בהסברה הוא חיסרון בהבנה. כשאני לא יודע להסביר טוב, סימן שאני לא מבין טוב את העניין. החובה היא קודם כל שאני אבין, שאני אדע להעריך נכונה איפה אני חי. אני חי באוילום של תירה, אני חי עם דבר של בריאוילום, אני חי עם הדבר שהוא מקיים הבריאה, קודשו בריחו, הסתכל באורייסו ובורו אלמה. התורה היא היסוד של הבריאה, ואני משתמש איתה. ומיום שניתנותו לו, רש"י בגובה מציאה דאף נוטס עמוד בייס, שצעקו שם על הרב לזר תורה לו בשמיים, מיום שניתנה תורה בסיני היא שלנו. אפשר להבין את העניין הזה? התורה, יש, צריכים להחדיר את זה, את האיקרא דאורייתא. אנחנו לפעמים ככה מרגישים, אולי בכל זאת אנחנו פחות שווים מהם. חז"ל אומרים לנו, נכון שהם היו גדוי לישראל, הם תרגמו ליוונית, אם יש לך חשש להתמודד עם האמת שכתובה בתורה, יש כאן איזשהו נגיעה, יש כאן איזושהי חלישות בדעת, יש תורה, מה אתה מפחד? תכתוב מה שכתוב, יהיה לו שאלות, תסביר לו, יש לנו מספיק מה להסביר, לא צריך לתרגם. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס? כי בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אומרים חז"ל, מכיוון שהיה חסר שם, באיקרא דאורייתא, היה אותו יום קשה כיום שעשו בו את העגל. מה קרה בעגל? מה היה הנקודה המרכזית שבעגל? עם ישראל עשה העגל, אבל הביסרים עם כוונות טובות. אבל איפה היו צריכים לתפוס את עצמם? כשהולכים את אותו עגל זהב ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אתם לא מתביישים? קדוש ברוך הוא כן חי וקיים, עשה לכם 10 ניסים במצרים, קרא לכם את הים, העמיד אתכם, ראיתם אותו עין בעין, פה אל פה זכיתם לנבואה של משה רבינו במעמד הר סיני, ואתם לוקחים איזה עגל של זהב, ובחומש דברים כתוב ותזוב. מה היה פה המכשול? ותזוב כסף וזוב שהבאת להם. הם סגדו לגשמיאס. כשיש סגידה לגשמיות, העין מסתמת, ואפשר על הכסף לומר, אלה אלוהיך או ישראל. מהו הקושי של יום שנעשה בו העגל? שעם ישראל איבד את האיקרא דאורייתא. הוא החליף את התורה הקדושה, את הבריאה, בכסף, בחומריות. אותו יום שגדולי ישראל יש להם משהו, אנחנו אסור לנו לדבר, אבל נגיעה של התרפסות, יש פה חיסרון באיקרא דאורייתא. אנחנו מתענים על זה. ואני רק בשביל לסיים את העניין, עזרא הסופר נפטר בטבת. עזרא הסופר היה זה שאלה את עם ישראל לקראת בית שני. ושמר על ישראל בטהרתו כל פרק 10 יוסים בסוף קידוש עם מה שעכשיו עם ישראל גמר, סיים לפני שבוע בדף היומי. פרק 10 יוסים זה כל המלאכה שעזרא הסופר בא לשמוע על ישראל בטהרו זוהי. העלה את עם ישראל עם כל הדביקות בתורה. נפטר עזרא הסופר, כשנפטר אדם גדול, העולם שומם, איך כתוב בגמרא ביבומס שם כשנפטרו תלמיד הרב עקיבא, והיה העולם שומם, חסר תורה אין עולם, חיסרון של תורה זה עולם ריק, כך צריך להיות התחושה. הדבר השלישי, המצור על ירושלים, היהודי לא נמצא תחת הקדוש ברוך הוא, וכך יש בהמשך הסליחות, אפשר לראות בפזמון, שהקדוש ברוך הוא אומר, אבותיכם הלכו איתי, דבקות בהשם, הלכתי איתם יחד, אתם הלכתם עמי בקרי, זה שוב עניין, אני הולך עם מקרה, אני הולך עם פרשנויות, אני לא בשלימות ביד השם, וזה החיסור, ועל שלושת הדברים האלה אנחנו מתענים. מכיוון שאני צריך לקצר, אז אני באמת אקצר, אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, אתם בנות כיתה ה', כל אחת, הרי כיתות A ו', אין ז', כן, כיתה ז' זה סתם. כיתות A ו', זה בעצם בית היוצר לבתים של תורה, זה כיתות A ו'. בית היוצר לבתים של תורה, שכל מה שאתם עושות, כל השאר זה רק איזשהו אמצעי למטרה הנשגבה. אני רוצה, בנות יקרות, בואו תשמעו עכשיו. אנחנו קוראים פרשת ויחי. שלום, מקץ, ויגש, ויחי, שמויס, גולוס מצרים. עם ישראל עלה במצרים 210 שנה. 210 שנה. מנותקים לחלוטין מאבותיהם. ויומויס, יויסף וכל איכו וכל הדור ההוא. שקועים במנתק שערי תומה של מצרים. מצב נורא. באופן טבעי היה צריך להיות שעם ישראל 210 שנה כל כך מנותקים ובתוך מצרים היה צריך להיות מצב של התבוללות נוראה שם. תסתכלו מה קרה ברוסיה. קומוניזם, 70 שנה עלו פה לארץ, רוב הרוסים שעלו לארץ, רובם יש בהם התבוללות, יש בהם חלק של גויים. באופן טבעי צריך להיות שעם ישראל יתבלל במצרים. אומר דוד המלך, קישון עוד שבותי, שבתי כה עדוס לישראל ואוי דויס לשם השם. אומר רש"י שם, גם בחומש במדבר זה קיים, פרשה של לחנוך משפחת החנוכים, אני חושב שעל הדיבור הזה אומר רש"י שם במקום. הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל. עדוס לישראל, עם ישראל כולו נשאר בטהרתו. שום התבוללות, שום חיבור עם המצרים. היו שבויים במנתק שערי טומאה, אבל שמרו על טהרת הייחוס של כלל ישראל. אישה אחת, ויצא בין האיש, אישה ישראלית והוא בין איש מצרי. אישה אחת, רחמנא ליצלן, נולד לילד מגויים. וגם על זה יש סיבה, בשם האישה השלומית בדברי, רש"י במקור, שהייתה אומרת שלום לכולם, מפטפטת עם כולם. במשפט אחד, מה כתוב כאן ברש"י? מצד כמה שמדבר עוד מעט, גם האישה הזאת הייתה יכולה להיות שמורה. למה היא לא הייתה שמורה? בגלל שכל הפרטים של הלכוס צניאס, הפרטים הקטנים, היו נראים לה נורא, נורא פונקאי, בסנאי. אסור להגיד שלום, אסור להתעניין חדשות עם השכנים. נו, מה קרה? סתם הגבלים האלה. ומכאן, מהזלזול הזה בפרטים של טיילס ישראל, האישה הזאת הגיעה לאן שהגיעה. אחת בכל עם ישראל. על כולם הקדוש ברוך הוא מעיד, עדוס לישראל, כל עדוס לישראל. הקדוש ברוך הוא מעיד על טיילס ישראל. עד כדי כך, שבאבון השיטים, שמתו שם 22,000 איש, כתוב בזויה, ש-22,000 איש היו רק משבט שמעון, ולמה? אומר הזויה שכשעם ישראל יצא ממצרים וערב רב עלה עמהם. ערב רב עלה עם עם ישראל. עם ישראל לא התחתן עם הערב רב. הם לא היו מספיק יהודים, הגירות שלהם לא הייתה נכונה. זה היה גירות של המזרח. בית הדין המיוחד לענייני גירות למשרד ראש הממשלה. בהנחיית הכיפות הסרוגות. כך הייתה נראית הגירות של הערב רב אז. עם ישראל לא התחתן איתם. שבט שמעון כן התחתנו איתם. אומר הזוי על 22,000 איש שמתו במגיפה, זה 22,000 איש שהתערבבו עם הערב רב. הקדוש ברוך הוא הרג אותם כדי לנקות את עם ישראל. עם ישראל צריך לשאר בטהרתו. אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה, עם ישראל כמו שהקדמנו מנותקים מאברום יצחוק ויעקב, מנותקים מהשבותים, נמצאים במצרים ארץ כל התומות, מה יחזיק אותם? מה יחזיק אותם? איך באמת 70 שנה ברוסיה התבוללות נוראה, אמריקה, ישראלים יוצאים מאמריקה, רחמון ליצלן עשרות אחוזים של התבוללות, קצת ניתוק מיידישקייט, איך 210 שנה הם שמרו על עצמם? אומרים רבותינו, דוד המלך עונה תשובה על השאלה הזאת. דוד המלך בפרק ופאי, פרק שמתחילים, הועידו להשם קירו בשמוי, הרב הטילים זה ממשיך, פסוקים על מהלך של מצרים, כתוב שם בפוסק, שולח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, אינו בקבר, רק לא יברזל בו, נפשו לא זוכר בדיוק את הלשון, מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא שלח את יוסף למצרים, אנחנו מבינים מה הוא שלח אותו? לחלקל בני יעקוי, היה רעב. אומרים אנחנו לאבותינו לא רק לחלקל אותם פיזית. יוסף נשלח למצרים, נער צעיר בן 17 יפה תואר, גיל של ניסיונות, עומדת מולו אישס פויטיפה, שבחזר מצוין שאחד הנשים היפות בהיסטוריה, ומנסה להכשיל אותו באוויר, ויוסף עומד איתן, עומד חזק, וכל הפסוקים האלה, שכתובים הלאה, בחזר יש כל דבר פירוש, איך היא נסתה, ואיך היא, בכוח ובמוח ובפיתויים, בכל הדרכים שאפשר, ויוסף עומד חזק. כיוון שיוסף עמד חזק, והתגבר, שחס ושלום לא ייפגם זרע יעקב אבינו, לא להתערבב עם עם אחר, הוא נתן לעם ישראל כוח לעמוד 210 שנה ולהישאר בקדושתו במצרים. ומה היה הכוח הזה? מה היה הכוח שעשה לו יוסף? כתוב בחז"ל, דמות דוגנו של אביו נראתה לו מן החלום. איך אנחנו מבינים? פתאום הוא בא את יעקב אבינו מציץ עליו, עושה לו מונולוג. יש כמו לחז"ל אומרים, אדם שבעולם הזה חטא בענייני קדושה, יגיע לשמיים, יגידו לו למה עברת עבירות, יגיד מה נעשה מיצרו חזק. יגידו לו כלום היה יצרך גדול מיצרו של יוסף? יוסף עמד בניסיון, עמדת לא עמדת בניסיון. שואלים אבותינו, בעלי המוסר, לא מובן מה הטענה שהתנו נגדנו. יוסף היה לו נס, דמות יוקנו של אביו נראתה לו. אני דמות יוקנו של יעקב אבינו נראתה לי? דמות יוקנו של אביו נראתה לו, אז הוא תפס פחד מלעשות עבירה. אומרים רבותינו, אנחנו חושבים שדמות יוקנו זה איזה מין נס שהקדוש ברוך הוא שלח, מה פתאום? למה שישלח לו נס? אתה עומד בניסיון, תעמוד לבד. כתוב ברבותינו, יוסף הצדיק ירד למצרים, הגוף שלו היה במצרים, אבל רוי שוי מגיע השמיימו. הגוף במצרים, אבל יוסף נשאר בבית של ינקר, יוסף בבית של הסבא יצחוק. יוסף לא היה במצרים. יוסף לא היה במצרים, הסבא במיוחד לא קריאה, אומר, תראו, חז"ל אומרים שיש את פריטיף הרבה ומפתה אותו, להעביר את, אז הוא אומר לה, אבל איך ישמעו את השם שלי על החוי שם? היא מדברת איתו על הוירס, הוא פשוט מדבר איתה על כאלה ממעלות, יכתבו את השם שלי על החוי שם, אולי כבר ישבור, הוא כתוב המדש, ירצה להתגלות אליי, ואני אהיה תמם, הוא לא יוכל, אני לא אזכה לנבואה. זה מין מרחק של דיבורים. אומר הסבא בן אמר זאת פשוט, יוסף לא שאל. יוסף נשאר עם אבא שלו. דמוס דיוק נוי של אוביב נהייתה לו, הוא יצר את הדמוס דיוק נוי של אוביב. הוא היה חי כל הזמן בבית של אבא. וזה נתן לו כוח לעמוד. אומר אחידו, אם אדם בא לו יהור האווירה, יצייר דמוס דיוק נוי של אוביב ולא יכתב. מעניין. הנה אתם הולכות להקים בית בישראל. אומר אחידו, הילדים שלכם יצטרכו להישמר. דור של ניסיונות, אינטרנט, מחשבים, אופנות, נחמון המצלן. ילד שלכם חס ושלום פעם יצא להיקשר, אם הוא ייזכר בדמות דיוקנו של אביו, הוא מסתובב גם של אמו, הוא לא ייקשר. אכן כך העניין. הסתבר שצריך למצוא אבא כזה ואימא כזאת שדמות דיוקנה באמת תמנע מהילדים לעשות אבי רעס. אוה, וזה התפקיד. מה למד יוסף אצל יעקב? מה הוא למד אצלו? במשפט אחד. במשפט אחד. יעקב הובינו אחרי המפגש, אחרי שהוא עוזב את נובה. המפגש עם איסו, כתוב, ואיבן, ויבוא יעקב סוכוי סוי, ואיבן לו יבייס, ולמקנהו אוסו סוכויס. כתוב בחז"ל, ואיבן לו יבייס בין מדרוש בישמדרש. אז איפה הוא היה גר? למקנה הוא עשה סוכות. לעצמו בנה בישמדרש. אז מה עם הבית? שתי פשטים שמעתי. מהגאון הרב טורק הרב של קילה סטרושי דוברפי. פשט ראשון. שתי מלדים מייסוס. היה יהודי בירושלים. הרב יונגרייז היה רייבד בירושלים. אבא שלו למשל אל יונגרייז. הגיע מפוילי. הגיע לארץ. עם המשפחה. הוא השאיר את החבוסה בפוילי. אז היה נורא קשה לעלות. תקופה קשה מבחינה כלכלית. אז הוא סיכם איתו, אמר לו, תראה, אם אני אבוא לירושלים, אני אמצא דירה מספיק גדולה, אני אכתוב לך, נכתב, אתה לא גם עם המשפחה שלך. ומסן הנודר הגרה לארץ, הגיע לרשתות שם לעיר העתיקה בירושלים, ואחרי כמה שבועות מגיע לחבוסה של המכתב, ומסן הנודר כותב לו, תשמע, מצאתי בית. קשה לי לתאר לך אותו, אבל רק שתבין את העוצמה של הבית, רק הגובה של החלונות, זה גובה של 3 מטר. איזה בית. טוב, החבוס מקבל כזה מכתב סטיני, שמסתום הוא מגזים, אבל טוב, הוא התחיל לעשות הכנות, לא כמו היום עולים על מטוס ונוסעים, הכנות. אחרי כמה חודשים הוא מגיע, מגיע לעיר העתיקה, שואל את האנשים, בוא, בוא נדור עם נסנל יונגרייז, איפה גם הוא עם נסנל יונגרייז? זאת אומרת, תראה, תלך טוב, הסמטה, יש בית, שם אתה יורד 18 מדרגות, שם במרתף למטה זה הבית של אבן סנל. זה מעניין במרתף. 3 מטר חלונות, מאוד מעניין. אבל הוא יורד. הוא יורד במדרגות. שמירה יתרה הוא צריך שם במדרגות. יורד למטה, אין מזרונים, אין מיטות. יש שטיח, וכל הילדים שם שוכלים על השטיח. נכנס חדר אחד עם שטיח. אמרנו, והוא איזה אבן סנל, איפה אבן סנל עצמו? מה הוא ניצא לו במסמדרש ליד? הוא הולך למסמדרש. בפתח הוא כבר שומע את אבן סנל יונגרייז, היא יושב שם, ולומד תורה, עם כזה פרישקה, עם כזה, בכזאת שמחה, בכזאת מתיקות, יושב, הבית זה הבית ורוב, וכל אבן סנל יש כמרקחה, הוא במרכזו, הוא ניגש, שקורא אבן סנל, והם מתחבקים, הם גורמים שם עם הפגישה הראשונה מול אבן סנל, שתי דוחים תהיה כתוב בתורה, נגבר שקר תרחוק, איך אתה כותב לי מכתב כזה? על בית עם 3 מטר חלונות. אומר לו רב נסנל, תסתכל ימין ושמאל, תראה איזה גובה החלונות פה, לא 3 מטר. זה הבית שלי! שם זה חדר שינה. פה הבית! זה הבית של יהודי! ואיבר לו בייס! מה זה בייס אצל יעקב אבינו? בין מדרושת! יש לו גם בית, יש לו גם בית, זה חדר שינה, משהו כזה בשביל הלילה, בשביל... אז מה? אז הוא יושב שם, אז מה? אני אגלה את הפשט השני שהוא אמר, פשט אחר, אנחנו נחבר אותם, ובזה אני אסיים כי אמור לי לקצר מאוד. כאילו שלא קיצרתי, קיצרתי. אז עוד סיפור. הוא סיפר על הפתוק שמוצא שבס אחד, ככה מאוחר בלילה, הוא יוצא לרחוב. הוא רואה את אחד מגדול התלמידי חכמים. זה מתחכם גדול מאוד. ירד מביתו ומחזיק בשני ידיו פחי אשפה. וניגש לרוקן את האשפה. אז הוא בא אליו ואומר לו, שלום הולך הוא רבי ומועילי. אני אומר, טוב שיש לי תלמיד חדש, ממתי למדת אצלי תהיל? הוא אומר, רבי ומועילי. הוא אומר, עכשיו למדתי ממך. אתה מתחוכם, כובד התהיל, אבל מורידים את הפח. אז למדתי ממך משהו. אז אומר לו, הרב טורק, אני לא מבין אותך. לא מבין אותך. בישראל מדרש. פותחים מסכת תמיד ומידות. הפיס הראשון שהיו עושים בין הכהנים זה על תרומת הדשן. זה האפר שהיה מצטבר על גבי המזבח. בכל הקרבות של יום האתמול, האפר זה פסולת. מי ירוקן את הפסולת למקום ששם רוקנו אותו? עשו על זה פיס מיוחד, הגללה מיוחדת. מי שזכה זכה במפעל הפיס. כולם רצו את זה. זה מלוך גדוי שם המקדוש. לרוקן השפעה אומר זה מלאכה קדושה. אז הוא אומר לו המפתור, תראה, אבל זה אך ביס המקדוש. אז הוא אומר לו כחווה דינות, אך כן, הוא אומר, אז אני משתדל שהבית שלי יהיה ביס המקדוש. ועיוור לו בייס, מה זה בית שלי, הכבובים, בי מדרושי. בנות יקרות, כולכם עומדות בפני הקמת בית. כולכם עומדות בפני הקמת בית. כולם יודעים את המשפטים של חזן, ואת זה אנחנו יודעים טוב כלשונו, בית נאה מרחיב דעתו של אדם. הם מקיימים את זה בידורה, ואנחנו גם רוצים גם להגן על זה אחר כך. זה כל כך נורא. זה כל כך נורא, זה חיסרון בכל העיקרי דהורייסי שלנו. כמה משקיעים, כמה משקיעים בעולם על גשמיאס. כמה משקיעים על גשמיאס. כשאם זה, שבעזרת השם, השותף שלכם, הילדים שלכם, ישבו וילמדו תורה, אז זה שנו, הולך לכוי לב, נו, נו, הולך לכוי לב, הוא לומד תורה. אין דבר גדול מזה. איפה העיקר שלנו? אם רוצים להפוך בית לביס המקדוש, איך הופכים אותו? להעמיד את התורה במרכז של בית. יוסף גדל אצל ינקב, מה הוא היה אצל ינקב הובינו? שהבית זה ביס המקדוש, הבית זה בית מדרושה. מה עיקר ומה תפל? ינקב הובינו יורד עם כל המשפחה למצרים. תחשוב איפה יהיה הדירה, איפה יהיה כל המקנה, שום דבר. וסיעודו שולח לפונוב להוי רויס, להקים לו בישי רוי, להקים ביס מדרש, להקים ישיבה. דבר ראשון תהיה, איפה יהיה חדר שינה, הוא יכול לשכב על, על הספסלים, יהיה ביסתיו שיתנו לו לאכול. לא קרה כלום. אבל ביס מדרש יהיה, שהתורה תעמוד. אנחנו נמצאים בתקופה קשה. לא יודעת כמה אתם לא יודעים את מרגישות. אנחנו מגולי הדרום, היום זה גם עבר כבר. רק הולכים ברחוב שיא הביזיונות, עד למדרום 10% הנחה. כולם מרחקים עליהם. מסתבר שבבני ברק זה באמת גלות. אל תכעסו שאני אומר את זה, אל תכעסו. אבל פעם בכנס מנהלים אמרתי משפט ולא הבינו אותי, בסוף בא אליי המנהל היקר שלכם, הרב רולף שליטה, ואמר לי, אוי כמה אתה צודק. אמרתי להם שעל כמה דברים שדיברו שם על בעיות, אמרתי, אני באשדוד לא מכיר את זה כל כך. לא, מה אתה לא מכיר? אמרתי, תראו, באשדוד אין רחוב רבי עקיבא. יש רחוב רבי עקיבא, אבל זה משהו אחר, זה בלי חנויות. אין רחוב רבי עקיבא. וכשאני מדבר על הגלות של בני ברק, אני אומר לכם פשוט, אני מרגיש את זה. גלות של רבי עקיבא, כן. לקחו את רחוב דיזינגוף, שמו עליו הכשר והכניסו אותו לרבי עקיבא. אנחנו צריכים לעמוד ולהתבונן כל הזמן. העניין הזה, לא חשוב לדבר כרגע על עיר בני ברק, עיר מלאה חכמים וסופרים, עיר מלאה תורה, אבל ממה אנחנו צריכים להיזהר? כל הזמן מטפטפים לנו, פה חמוד, פה חמוד רבה, פה פרסומת, פה אתה חייב, פה מבצע, ואתה תפסיד, ואם לא זה, אז מה לא חיים? אתה מאבד את העם החיים ונבך. זה כל כך מאבד את עיקרי דהורייסא. זה לא יכול ללכת יחד, בנות, זה לא הולך יחד. אי אפשר לחיות בעולם של רפתנות, בעולם של גשמיאס, ולרצות להקים בית של תורה. זה לא שייך, זה לא הולך יחד. מה העמיד את כלל ישראל? אני מסיים, מה מעמיד את כלל ישראל? 210 שנה, תראו איזה שמירה. יוסף, שעמד, עמד בניסיון. מה העמיד אותו בניסיון? דמוס דיוק נוי של הביס המדרש, הבית של יעקב אבינו. אם גם אנחנו נסכים ליקר את התורה, ללמוד מה זה ערך של תורה, לחשוף לתורה, לרצות תורה, לאהוב תורה, גם אתם תזכנה בעזרת השם להקים בתים של תורה, הבית יהיה ביס מדרש, הבית יהיה ביס המקדוש, ובתים כאלה בעזרת השם, הדורות הבאים אחריכם, יהיה להם דמות יוקנה של האמא בישראל, שיוכלו לעמוד מול כל הביטויים. ותהי נשם, רחמיו הגדולים, יציל אותנו, כל מה שנעשה עכשיו, עם ישראל צריך רק משומעי רובי, יזכה בעזרת השם בקרוב, לגאולה הנצחית, לגאולה השלמה.